ערב שבת בין השמשות פרשת בראשית. אנו מתחילים את עצמנו מחדש לקרוא ולחשוב בעיניים רעננות על ההתחלות של הכל. התחלת היקום, בריאת העולם, חיים בין מים למים, התנינים הגדולים. והנה נברא גם האדם ביום השישי אפר מן האדמה, אבל גם צלם אלוהים. בעל יכולות יצירה בעצמו, בעל יכולות לתת שמות לבעלי החיים, אדם שרוצה לדעת טוב ורע, מתפתה וטועה. רנן שור, מנהל ומקים בית הספר לקולנוע סם שפיגל בירושלים, יעזור לנו להבין איך יוצרים משהו חדש בעולם, ומה תפקיד הפיתוי והנחש בכל היצירה הזו. שבת שלום לך ידידי רנן שור.
שבת שלום דור.
בראשית.
יס.
מאיפה אתה מתחיל?
מאיפה שתגיד לי.
מהסבא הרבא שלך מהמאה ה-12, פרשן המקרא הגדול, רבי יוסף בכור שור.
שאני אתחיל?
כן.
זה המשפחה של אבי, הוא מאורליה.
מצרפת.
מצרפת, כמובן. ז'אן דארק הגיע משם. אבל גם יוסף בכור שור, אנחנו לא יודעים קודם לכן, אבל הוא היה פרשן תנ"ך, מקרא, בסדר גודל מדהים. נדמה לי שיש עליו משהו כמו 70-80 עמודים בוויקיפדיה, בעברית ובאנגלית. אני לא, לבושתי, עובדתית, לא מסוגל לקרוא את זה.
דווקא לכבודך, רנן, פתחתי בפירוש רבי יוסף בכור שור לספר בראשית.
אתה מסוגל יותר.
וגם אתה מסוגל, תאמין לי, זה סתם חשש.
אוקיי.
כי הוא כותב עברית יפה בסך הכל, והוא כותב דברים נפלאים על צלם אלוהים של האדם. הוא מדבר, אתה יודע, הוא היה הפרשן הראשון של המקרא, שהכניס התייחסות פסיכולוגית לדמויות בתנ"ך, הראשון.
מאוד מעניין.
ככה אומרים גדולים ומומחים.
אני אקרא את זה עוד הלילה.
זאת אומרת שיש לו גם קריאה ספרותית, פסיכולוגית, כן?
ככה צריך.
אז הוא אומר על צלם אלוהים באמת, על היכולת של האדם ליצור, לחדש, לחשוב מבחוץ על דברים ולפתח אותם. זה צלם אלוהים מבחינתו. ירשת ממנו את התכונות האלה?
אני לא יודע מה הרשתי ממנו, וגם מהצד המקביל, מצד אמי.
שמה הוא?
שהוא מאוד מעניין גם כן, לא רק באורך השושלת, שמתחילה במאה ה-16, יום טוב.
יום טוב ליפמן, הלר.
הלר.
בעל התוספות יום טוב. כן. גם סבא שלך מדורות קודמים.
אני צאצא ישיר למדי, כשכאן המשפחה של אמי, משפחת הלר, היא אקטיביסטית בעלייתה לארץ ישראל. לכן הסיפור היהודי-ישראלי שלה יותר מעניין, ולכן גם אני מרגיש יותר
מחובר לזה.
מחובר בלימים, מה שהסתבר לי שאני אעשה. אבל זה בעצם משפחה שבה הסבי היה הנין, סבי הישיר, אבי אמי היה הנין של שמואל הלר, שזה הבן אדם, שעלה בגיל 10 לארץ, בתחילת מאה ה-19, עם אבי וסבו מגליציה, מהקיסרות האוסטרו-הונגרית, בסיכום של דבר. המשפחה נדדה בגלל המשרות של הגברים, שניהלו קהילות בדרך כלל, ובעצם עלו לישראל, והוא התמנה כרב הילידי, אב בית הדין, האורתודוקסי הראשון, והוא שיקם את צפת.
אחרי החורבן.
אחרי החורבן
אחרי
הגדול ביותר.
אחרי רעש האדמה הגדול.
שהיה פעם בישראל, כשאנחנו מדברים היום על מלחמת העצמאות, על מלחמת יום כיפור, על טראומות אחרות, זה... כן. משפחתי התחילה שם.
ואז הוא לקח את שרידי הקהילה, ואסף אותם, וארגן אותם, וטיפל בהם. הקים את הקהילה מחדש בצפת.
הוא שיק... בשבר הגדול הזה, צפת וטבריה, שהיו ערביות יהודיות, הרוב היו ערבים, הכסף, האליטה הייתה ערבית, הם חיו בגטאות בשתי הערים האלה. צפת יותר קשה כי על ההר, בעצם 70%, זה עבודת דוקטורט של דוקטור רבקה אמבון, שנתנה לנו את המתנה הזאת על, על שמואל הלר, בסיכומו של דבר, כ-70% מהקהילה נהרגה. כ-30 כולל אשתו וילדיו, כ-30% כולל הוא, נפצעו והיו במה שלימים, לימים יקרה הלם קרב. זה עבר.
ואת הפליטים והסריטים האלה. זה עבר?
כן.
מה, הלם קרב הזה?
כן, כן, כן. הלם קרב במובן, לא הלם קרב, קודם כל תחושת האחריות של ניהול קהילה. זה גם עבר לישיבות, לקהילה. או העיר צפת במלחמת 48 בעצם פרקטיקלי נועלה על ידי סבי. הוא הציל את צפת.
מה שמו היה?
אברהם זיידה הלר, שאימי הייתה בת הבכורה מתוך 5, הוא הציל בפסק שלו הדרמטי את העיר צפת.
תשמע, עכשיו
קיבל שאני... קיבל אותו הפלמח.
עכשיו שאני מסתכל עליך, אתה מאוד דומה לו, אתה יודע, תמונה שמופיעה באינטרנט.
אני דומה לו.
ממש דומה לו, והוא היה הרב הראשי כמדומני אי פעם בתולדות ישראל, שכשאשר יהודים במלחמת העצמאות ניסו לבזוז בתי ערבים, הוא יצא בפסק הלכה חד משמעי, ברור שאסור לעשות את זה.
על זה שהם בזזו בשבת חג, זה דאבל.
דאבל, כן.
זה דאבל של אדם חרדי... דאבל חטא, בעצם את הבתים של אויביהם הערבים העשירים. הוא לא, הוא היה חסר פשרות, הוא היה גם איש מאוד עדין, כימי, בהתנהלות שלו, הוא היה קילר לאנשים שהוא חי איתם, זה כמו אזור לב תל אביב, זה 5 רחובות מקבילים, יש היום גם סמטה, על שמו סמטת הרב הלר, אבל העיר צפת לא נתת את הכבוד הזה, לשמואל הלר. הוא כאילו לא קיים בעיר.
אותו שכחו.
כן.
את המייסד של הקהילה אחר החורבן.
כי הוא היה ציוני.
ואביך, אביך כבר לא היה איש דתי, או שהוא היה דתי כיפה סרוגה, מסורתי.
עזוב אותי את המילה כיפה סרוגה, יש לי מה להגיד על זה. אני אגיד לך, הוריי, נפגשו. אמי הגיעה מצפה, כי נשלחה על ידי סבי להשכלתה. לא היה מצפת שום דבר ל... בנות תיכון. לא הייתה השכלה לבנות מצפת, אנחנו רואים על שנות ה-20-30 של המאה הקודמת. אבי, כבר משפחתו עלתה מאזור וינה לישראל, הם נפגשו בתיכון, בבני עקיבא, בהפרש שנים קטן, והחזיקו ידיים והתחתנו.
בבני עקיבא זה הנהוג לגמרי אז.
לא ראיתי מדברים שריאנתי אותו וביתי רינה אותו, דבר כל כך ליברלי ויפה כמו בני עקיבא ולמדני, במובן
ה... אבל אתה גדלת רנן בבית שומר שבת,
כן ולא,
הולך לבית כנסת.
כן ולא, אני גדלתי וגם התמרדתי בדרכי ה... אני גדלתי בבית בתל אביב, משפחה, נועדתי בירושלים, אבל אבי קיבל אפשרות עשייה בתל אביב לברוא. משהו בתל אביב.
הוא הקים ממקימי בית הספר לרפואה בתל אביב, לא?
אבי הקים את המחלקה הרדיולוגית, הרנטגנית, בכל בתי החולים העירוניים בתל אביב, במרכז עם איכלו, לפני זה היה הדסה, שזה בית חולים פיצפון, אבל זה איכלו והדסה יולדות, והיה ממקימי בית הספר לרפואה בתל אביב, ואחרי זה דיקן של בית הספר ללימודי המשך ברפואה, הוא בנה תורות לימודים לאחיות, לטכני רנטגן, לכל ה... סביבה.
כן, אתם משפחה של מייסדים. זה עובר אצלך ממש בגנים.
כן.
מייסדים, מנהלים, מארגנים.
של אליטה, לדעתי, אליטה משרתת. אצל אבי זה היה בניית רפואה ציבורית, רמה והוראתית, כמורה. יזמית שמחוברת למקום ולזמן. היא לא באיזה מגדל שן.
עוברים אליך, ואתה בעצם כבר מגיל צעיר מאוד הופך להיות אחד מהאבות המייסדים של הקולנוע הישראלי, גם ביצירה הידועה שלך הקולנועית בלוז לחופש הגדול, שעשית בגיל צעיר מאוד יחסית.
אז,
אז כן. וכמובן, לפני 30 שנה, כשהקמת בשליחות טדי קולק ורות חשין, את בית הספר...
ומשרד
התרבות, את בית הספר סם שפיגל לקולנוע, שבאמת נחשב היום לאחד מבתי הספר הטובים בעולם, בוודאי בארץ.
כן.
איך אתה רואה את היכולת הזו להקים דברים מההתחלה, לבנות דברים שלא היו קיימים?
זה יכולת שאני יכול להגיד שגיליתי בדיעבד. לא רציתי, אגב.
לא רצית?
לא, אבל בעצם הייתי על מסלול של בימוי, עשיתי סרט מאוד מצליח, לא זוכר בשביל הגדול, שגם יש בו משהו מאוד מאוד ישראלי.
73, מלחמת ההתשה, יום כיפור, חיילים שנופלים, זה סרט אנטי-מלחמתי חזק.
כן, זה סרט שעד היום, עד היום, אנשים נחשפים אליו ובוכים, וזה סרט שנמצא, עוסק ב-DNA הישראלי ונכנס. בכל מקרה, אני מגיל עוד כשלמדתי קולנוע באוניברסיטת תל אביב, אני הייתי עסוק ב... אגב, גם בצורה פטריוטית וגם בצורה יזמית ואגוצנטרית. אגוצנטרית במובן הטוב, שאלתי את עצמי, אוקיי, אני לומד באוניברסיטה, אני עובד בתעשייה, באתי עם אורי זוהר ועוד, איך אני אעשה סרטים? ואני הבנתי שזה לא יקרה מעצמו, שאני לא, זה לא יקרה מעצמו, שבנסיבות של שנות ה-60 וה-70 בקולנוע הישראלי לא היו קרנות, לא היה כסף ציבורי, רק במאים שעושים, או מפיקים בחילופין, כמו מנחם גולן לדוגמה, שעושים סרטים שפונים לקהל רחב מאוד, מאוד רחב או עממי, מאחר והכל מבוסס על כסף פרטי ותמיכה ממשלתית, תעשייתית, זה רק יהיה על בסיס כסף. הבנתי שאני, ואנשים שאני פחות או יותר חי איתם, ורואה קולנוע פחות או יותר, דומה להם, אין לנו צ'אנס. ובעצם כבר משנות ה-20 הראשונות שלי, יקראו לזה עסקן, מחר, זה מילים שאני שולל לחלוטין, לא לבד, עמדתי עם עוד 4 אנשים בקבוצת קיץ, שקראה ב-1970 למרד בקולנוע הישראלי, בהשפעה גרמנית וצרפתית, לעשות את זה אחרת, ולאחר מכן בעצם עם שני אנשים, עם ג'אד נאמן, שהיה מבוגר ממני, ואול לבנון, שהוא בן גילי, הקמנו את קרן הקולנוע הישראלית. ובעצם שינינו את השיפט. הייתי אז בן 25. זה ללכת לכנסת 4 חודשים. זו עבודה פוליטית, שלא תהיינו הבנות, היא לא נחמדה. אבל בעצם בנינו את האורגן, שהקולנוע הישראלי יעבור מקולנוע שנתמך רק על ידי משרד המסחר והתעשייה, הקולנוע הישראלי יעבור למשרד החינוך והתרבות, הוא יהיה תרבות וסרטיו, גם המסחריים וגם המנותיים, יהיו נתמכים במדינה, כמו תיאטרון.
כן, זה יצר זה משהו חדש בתעשיית הקולנוע הישראלית, והיא דחזיל גמור, מאז כמובן הקולנוע התפתח למקומות...
זה היה השלב הראשון, סם שפיגל בא בעצם עשור לאחר מכן.
אחרי שהתהליך הזה יבשיל.
כן.
אתה יודע, מעניין, אנחנו בפרשת בראשית, פתיחת התורה, ופתאום חשבתי על זה, בעקבות משהו שאמרת קודם, שהמילים הראשונות של הבריאה, יהי אור.
זה קולנוע.
זה קולנוע. זה קולנוע. מה עושים דבר ראשון?
אתה מגיע לסט, פנים חוץ, אתה מתמודד עם האור, ואומר, let there be light. Light זה גם חושך.
Mm.
אור
וזו,
זה גם צל.
וזו התנועה התחלתית של, של הבריאה.
כן.
ברשותך רנן, ברשותכם הצופים, נצא להפסקה קצרה ונחזור לתפקיד הנחש בפרשת בראשית. שבת שלום לכם, חזרתם אלינו, מתחילים לקרוא מחדש את ספר בראשית, פרשת בראשית, הם אחד האבות המייסדים של הקולנוע הישראלי, רנן שור.
מה? המודרני, יש עוד
המודרני, כן, כן. רנן שור, שבת שלום לך. הפרשה הזו בעצם מפגישה אותנו עם הסיפור הגדול. כן? אחד הסיפורים החזקים ביותר בתרבות האנושית. כן? אדם, נברא אדם בצלם אלוהים, בעל כוחות של יצירה, בעל כוחות של תבונה, בעל כוחות של בחירה. ויש פה כמה דמויות. יש את האדם, כפי שאמרנו, יש את אלוהים, ויש את הנחש. בינתיים, תכף תבוא גם אישה, כמו שתמיד קורה. איך אתה רואה את הסיפור הזה? מה התפקיד של הדמויות האלה בסיפור הגדול הזה?
תראה, יש כאן, יש כאן לוקיישן.
לוקיישן גן עדן. גן עדן של לוקיישן.
כן, אבל יש לך את כל המרכיבים שלו. יש בו יום, יש בו לילה, יש בו חיות, יש בו את המרקם האנושי, וגם של האור והצל. של הטוב ואולי הרוע, אנחנו עוד לא יודעים. ויש דפוס שבועי של שישה ימי עבודה, ושבת מנוחה. קודם כל אתה רואה איזה תבנית שנורא מעניינת. פה, עכשיו כשקראתי לפגישה איתך. שתיים, אתה נכנס למושג צלם אלוהים, שזה הדבר הראשון שאתה אומר, לא מבין מה זה. שיש על עצמי מה זה צלם אלוהים, כמו שאני, זאת קריאה תמה, רואה אותו, אתה, בעצם אתה מבין, אולי, שמדבר על עשרת הדיברות. מה בעצם הדיברות, מה יהיו חוקי המשחק? בין אלוהים לאדם, תהיה אישה, תהיה נחש, מה יהיו חוקי המשחק? מה יהיה המניפסט? זה עולה מתוך הטקסט. ולאחר מכן, הרגע הכי מעניין הוא כמובן המפגש עם הנחש. שלכאורה, גדלנו. על זה שהוא הרע.
הוא הרע, אנחנו מפחדים מנחשים.
אנחנו מפחדים, גם במציאות ראינו, אבל מה שמסתבר ממחקרים שאני לא קורא, קודם כל שבארץ הנחש יש גם דברים טובים וגם דברים
בעייתים. הוא גם הפך להיות סמל הרפואה, לא לחינם.
אכן הוא גם הפך להיות סמל הרפואה, ואגב הביא רופא כמו שדענו קודם, ונשבע את שבועת הרופא. זה התג הצבאי האזרחי שלו. עכשיו, ובסיכומו של דבר, אבל מהפוינט הוו שלי, שהוא לא, הוא לא רפואי, הסיפור מתחיל בעצם בנחש.
שם מתחיל הסיפור.
שם מתחיל הסיפור.
הסיפור, למה?
כי יש פיתוי. כשיש פיתוי, זה מגלה יצר שצריך לפתות. והאם האדם יכבוש את יצרו ומה יקרה מכאן?
בוא נקרא כמה פסוקים.
סיפור. והסיפור הוא מעניין.
והיו שניהם ערומים. האדם ואשתו, ולא התבוששו. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן? כאילו הוא מתחיל בהגזמה, אתם לא יכולים לעשות כלום, אסור לכם לאכול. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. פן תמותון, ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אכולכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע.
והנחש צודק.
והנחש צודק.
לחלוטין.
זאת אומרת, מה?
הם לגמרי, אין להם שום, ברגע זה, בסיפור, אין להם שום מחשבה משל עצמם, כנגד אלוהים, או תובנות לגבי איך הם לבושים, איך הם, מה קורה ביניהם. הוא בעצם נותן להם את המפתח, דרך הסידקשן הזה, להגיע למרד ראשון, או לאי ציות ראשון, ולכן לתובנה ראשונה.
אז מה? אז הוא לא רע, אז הוא טוב.
הוא הכרחי.
חייבים אותו.
חייבים בחיינו את הולכים. הנחש.
גם בקולנוע זו אקסיומה, בלי רשע כמו שצריך, אין סרט.
בלי קונפליקט אין סרט, בלי קונפליקט אין סיפור. אחרת זה הכל תיאורי. אני ממשיל את זה בבית ספר לקולנוע, שהוא קולנוע שאתה עולה להר, בסיכום של דבר, לקולנוע הולנדי, שזה מישור נורא יפה. זה תיאורי, אין דרמה, אין סיפור. לא והיה עקוב למישור, והיה מישור לעקוב. אפרופו, אני צריך להפוך את זה.
צריך להפוך את זה להר.
נכון.
רואים שאתה תצפתי. איש הר.
ירושלים, צפת וקצת
הר בירושלים, זה ממש...
וחי בתל אביב.
זה קשוח.
כן.
כן, אז, אבל אתה יודע, אני חשבתי על זה.
עכשיו, אני אתן לך אחד הדברים, אני אוהב נבלים.
מנובלים או נבלים?
אני אוהב נבלים, נבלים, לא מנובלים. וילן.
זה הבדל גדול.
מסכים. וילן. עכשיו, המורה הגדול ביותר, התיאורטיקן הגדול של הקולנוע, הוא לא תיאורטיקן שעשה פרופסורה בהרווארד עילית, לא, הוא היצ'קוק. בכמות סרטיו, במחשבתו, ויש לו גם דמות עם נוכחות קצת אלוהית אגב, אחד מהספרים שמהם השכלתי בעצמי, וגם תלמידינו, הוא טריפו, שהוא מבקר בבמאי עילוי, חוקר את היצ'קוק ומתמודד אותו ברעיון. אין סופי. על 50 סרטיו, לא על 2, 3, 4, קורפוס שאין כמו בקולנוע האמריקאי של אותם ימים. ובאחד מרגעים הוא מנסה להגדיר אותו גם ליהוקית, מעשה הבריאה, מעשה, הוא גם ליהוק של דמויות, של אנשים, של שחקנים, כולנו שחקנים, גם אלוהים פה. בסיכומו של דבר, הוא אומר לו, תגיד, הוא אומר לי היצ'קוק, בסרט מזימות בינלאומיות, הרגע הכי גדול, מהגדולים של הקולנוע של היצ'קוק, הוא שהדאון הזה מנחית את קרי גרנט, הסרוק, המעונב, היפה התואר, האלגנטי, הוא לא מזיע. כמעט משקיב אותו, אם לא משקיב אותו. הרשע, the villain, הוא המוכר, הוא איש מאוד מתוחכם, הרבה יותר מאנשי מוסד.
בריטי, אציל
בריטי,
כזה.
בריטי, אציל. הליהוק שלו הוא לא לי ון קליף האנגלי, או האמריקאי, האנגלים נעלים האמריקאים בקולנוע הזה, הוא ג'יימס מייסון, שהוא ג'נטלמן שכל שערה בראשו ותווי פניו אלגנטיים. הוא שואל אותו, למה ליהקת את ג'יימס מייסון? והוא אומר לו את המשפט המופלא הבא על הדמות והלוק ביחד. The better the villain, the better the film. זה מייצר את ההר או את הגרוף.
כמה שהנבל יותר נבל,
הוא דוחק את הגיבור.
הסיפור יהיה יותר טוב.
כן, הוא דוחק את הגיבור לקיר ולפינה. Mm-hmm. מתקיל אותו.
ולכן גם הנחש פה, הוא לא שקרן, הוא לא פושע.
הוא המניפולטור.
הוא המניפולטור. ולמה אנחנו צריכים אותו? כי הוא מפעיל אותנו באופן חדש. הוא בעצם לוקח אותנו למסע. אנחנו צריכים את הרשע כדי שיקח את הטוב למסע שבו הוא יגלה מחדש את עצמו.
אל מול הרוע.
אל מול הרוע.
לעתים, כן. כן.
אבל אתה יודע...
אל מול הרוע שבאנו, אל מול הפיתויים, אל מול היצר, אל מול הליבידו. שלנו אחרת אין ליבידו. אין ליבידו, אין התנאה, אין התנאה. בבית הקולנוע נרדם.
אבל אתה יודע, זה באמת אחד... אחד ההבדלים הגדולים, למשל, בין הסבים הגדולים שלך מכל הכיוונים, שהם, נגיד, בכתיבה הפרשנית והדתית, יש, לא רוצים להתמודד עם הרוע ישירות, רוצים ללכת רק באור. רוצים ללכת רק עם אלוהים.
כשסבי יוצא נגד הבוזזים בקהילה שלו, זה מעשה אמיץ. של הוכחה בשער, של נביזה.
כן, אבל אין את המימד שהפיתוי הוא טוב.
אוקיי.
שהפיתוי הוא מציס אותך, הוא כמו שמרים שצריך אותם בשביל להפוך את מיץ הענבים ליין. כן, אנחנו צריכים את הציסה, אנחנו צריכים את המנגנון הזה של הרשע.
אז אני אגיד לך ששמואל הלר, וכללית, עם כל הכבוד מה שאני עושה, זה... פוטנוט ליד מה שהוא עשה למשל, באמת, הוא, שמואל הלר, איש צפת, הוא לא רק בפסיקותיו הליברליות, גבר, אישה, הוא היה יותר ליברלי מירושלים, זאת לא הנקודה, גם לא נכנס לזה, הוא בעצם פיתה, או הוא בעצם, אני אומר את זה במובנים של השיחה הזאת, היה הנחש בעיר צפת, הוא הוליך, הוא רצה ליצור יהודי חדש לפני הרצל. עכשיו, זה לא מילים בלבד, כתובות.
הוא גם דיבר עברית, עוד לפני בן יהודה.
הוא דיבר עברית לפני בן יהודה. הוא לקח את תושבי צפת, שהיו אברכים, שאנשים פרנסו אותם, והקהילה באמסטרדם, להתיישבויות חקלאיות, באום ג'וני שירוש פינה, בבני יהודה ברמת הגולן. זה נכשל. הוא פיתה אותם לצאת ולעשות את זה. הוא פיתה אותם, אני אומר זה כנחש במובן של המניפולציה ההכרחית, כפי שהוא חשב, לטובתם, לטובת הקהילה, כדי שהקהילה תהיה עצמאית. הוא בנה מוסדות בריאות, מוסדות חינוך, רנן, משטרה.
אבל מה...
פעם ראשונה בגטו של צפת.
אני רוצה רגע לקחת אותך בשבילך למשהו אחר, שנייה.
סידקטי.
ומשהו אחר, כי אתה מזכיר הרבה את הנחש. ואני חשבתי שאולי אפשר לבחור בו פה מנוע אחר לסיפור.
אוקיי.
לא טוב היות האדם לבדו.
נכון.
הבדידות.
נכון.
בעצם כמשהו שמתחיל פה את כל, את כל האירועים. הבדידות כמה שמפעיל אלוהים על עצמו ועל האדם, וגורם לו בעצם לחפש משהו שהוא בנוסף, מעבר.
אבל אני זה כמובן יותר מראוי כפרשנות, אבל אני אגיד לך מפוינט או ויו של מנהל, ואני מנהל, זה תפקיד ציבורי, רב אחריות, מסע, על הכתפיים, אין-יומיות, אתה מוקדש לזה, שהבדידות הניהולית, היא הדבר הכי מעניין.
באמת?
כן. הכי, ההתמודדות הכי קשה.
למה?
כי המצב הניהולי, כולל של שפת גופך, לא שהוא מצב אלוהי או אלוקי, אני לא נכנס לדברים האלה, ואתה רואה פה שגם אלוהי בן אדם, הוא כועס, מעניין.
גם איפה הוא יודע שלא טוב היות האדם לבדו, אלא אם כן גם הוא...
כי הוא יודע שהוא בודד.
בדיוק, נתן זך כתב את זה, נכון?
לא ידעתי.
ככה, אחד השירים של נתן זך.
אז אם כך זה שיר רב
טוב. שיר גדול.
אלוהים, כמחולל, מה עשיתי בסיים שפיגל, לא לבד, ועשיתי, חוללתי את כל המאומה הזאת. תחזוקה היא בריאה מחדש, זה לא... זאת ההקמה הגדולה.
תגיד, מה תעשה? שמעתי שאתה פורש עוד מעט מבית ספר שם שפיגל, שזה סתם דבר שלא נתפס, שפתאום רנן שור לא יהיה שם. טוב, אתה לא צריך להעיד על עצמך כמובן, אבל...
לא, זה טוב לבית ספר, תמשיך.
אבל מה? תעשה סרטים?
אני...
תעשה לביתך, כמו שהפוליטיקאים אומרים לפעמים.
תראה, אני אעשה ברור שלנשמתי, אבל נשמתי, אבל אני אעשה בהגדרה כוללת, 30 שנה הייתי בעצם בתוך הדבר עצמו, וכמעט לא עשיתי פרויקטים שלי. נגיד, הייתי לבד, ואת רוב ההחלטות לקחתי לבד, זה דבר מאוד מעניין, אבל וקשה ומרתק, כמו סמוראי.
רנן שור, תודה על 30 שנה שנתת לקולנוע הישראלי. שבת שלום ומבורך.
תודה.
שבת שלום גם לכם, בשבוע הבא פרשת נוח, מבול, חיות שמחפשות מפלט, ונוח ומשפחתו. נפגעי טראומה ענקית. נחקור את העניין הזה בשבוע הבא, בינתיים שבת שלום ומבורך.